התעוררות. תוכנית בוקר עם קובי פינקלר.
בוקר טוב לכם, 7:05. לא קל לומר בכל בוקר בוקר טוב, אבל אנחנו מאמינים ויודעים שבסופו של דבר נסתדר ויהיה בסדר. זה לא רק צמד מילים. אז עם כל הקושי של בוקר טוב, עם שלושה לוחמים שנופלים ועם המשך הלחימה, אבל קמים לבוקר של מזג אוויר גם. זה נכון. כאשר התפללנו באותה שמחת תורה, באותה שבת קדושה ותורה של שמחת תורה, התפללנו אז על משיב הרוח ומוריד הגשם. זה היה כ3-4 שעות כל אחד בבית הכנסת שלו, פעמים זה 5 שעות לאחר תחילת האירועים, אפילו 7 שעות. ואז התפללנו משיב הרוח ומוריד הגשם, וכעבור 30 יום כבר היינו בעיצומו של חודש חשוון. הגענו גם לכף א' בחשבן, ואז חשבנו שלא יהיו מספיק ממטרים, אחרי ששבוע לפני כן בזיין בחשבן כבר התחלנו לומר ותן טל ומטר לברכה, ובסופו של דבר מזג האוויר בסדר, אנחנו מקבלים כמויות גשמים נאות. ואם נתחיל להסתכל על מזג האוויר, גם הוא דבר שיעשה לכל אחד ואחד מאיתנו טוב. זה לא רק הגשמים שיורדים ברוב חלקי הארץ, השלג שיורד בחרמון, וזה ימשיך מחר ומחרתיים בעזרת השם, וגם בשישי ובשבת ולתוך שבוע הבא, וזה אומר שאנחנו בתוך החורף. ואני פותח את הדברים הללו לפני דברי התורה ולפני הדברים האחרים, כי גם זה חלק ממערכת עולמית, מהסדר העולמי. אומרת התורה בספר בראשית, בפרשת בראשית, על בריאתו של העולם, את כל המערכת השלמה הזאת של כדור הארץ, ולאחר מכן אנחנו רואים את זה בפרשת נוח, עוד כל ימי הארץ, זרע וקציר, וקור וחום, ויום וקיץ וחורף, ויום ולילה לא ישבותו, וממש עוד יומיים אנחנו מתחילים את פרק העונה החדשה. 6 עונות, אומר רש"י, יש לנו בשנה, מתדבב בתשרי, ואז ועד לתדבב ב כסלב, ומתדבב בכסלב עד לטו בשבט, וכן הלאה וכן הלאה. טוב, אני חייב גם לתת לכם את המידע העדכני. צהל מתיר בדקה הזאת לפרסם את שמותיהם של 10 חללי צהל, שהודעה נמסרה למשפחותיהם, זה בנוסף לשלושה שדיברתי עליהם קודם לכן. רב סמל מתקדם מתן לזר, בן 32 מחיפה, רב סמל הדר קפלוק ממבוא ביתר, רב סמל מתקדם סרגי גוטמחר, בן 37 מרמת גן, רב סמל אלקנה יהודה ספז, בן 25 מקריית ארבע, רב סמל יובל לופז, בן 27 מאלון שבות, רב סמל יואב לוי, בן 29 מיהוד מונסון, רב סמל במילואים, כולם מחטיבת המילואים, ניקולס ברגר, בן 22 מירושלים, כולם לוחמים בגדוד 8208 מחטיבה 261, כולם נפלו אתמול בקרב בדרום רצועת עזה. ואני ממשיך עם רשימת השמות הבלתי מסתיימת. רב סמל במילואים סדריק גרין, בן 23 מתל אביב יפו, לוחם בגדוד 8208, רב סמל רפאל אליאס מושייף, בן 33 מפרדס חנה קרקור, הוא לוחם בגדוד 6261, אותה חטיבה 261. ורב סמל מתקדם ברק חיים בן וליד, בן 33 מראשון לציון. בנוסף, בקרב בו נפלו הלוחמים, לוחם במילואים בגדוד נוסף חטיבה 205 נפצע באורח קשה, הלוחם פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחתו הותקנה. ובנוסף לחללים המצולים בתיאור שתיארתי עכשיו, נמשך תהליך ההודעה למשפחות נוספות על כך שיקיריהם נפגעו באירוע. גם את זה אנחנו צריכים לומר ולהגיד הבוקר הזה. בוקר קשה. ודובר צהל ייתן בשעה 7:40 הצהרה לתקשורת, כך שאנחנו גם נביא חלק מהדברים הבוקר הזה. במהלך הדברים, כאמור, תוך כדי כך שאנחנו מדברים, הצהל מתיר לפרסום את שמותיהם של 10 חללים, נחזור עליהם עוד מעט בפעם השנייה, מתוך קבוצה שכאמור לפי הודעת צהל נמשך תהליך ההודעה למשפחות נוספות גם ברגעים אלו. אותם משפחות שמקבלות הודעה על כך שיקיריהם נפגעו באירוע. נעדכן אתכם בכל פרט מידע. אמרתי בפתח הדברים, בוקר קשה, קשה לומר פעמיים כי טוב, אבל עם הדברים הללו אנחנו נתגבר ובאמת נצליח. פרשת השבוע קשה לעבור, אבל חלק מחיינו. אנחנו באמצעו של השבוע, במרכזו של השבוע, ביום השלישי של השבוע, ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה. כמה אקטואלי גם בדקה זו שאני מדבר על 10 הרוגים ועוד 3 מאתמול ועוד חללים נוספים. אז בני ישראל בהתחלה באים בתוך הים, אבל לאחר מכן אתה הולך גם ליבשה. יש שעות קשות, יש רגעים קשים, יש ימים קשים, יש שבועות ויש חודשים. אבל בסופו של דבר נגיע גם ליבשה ונגיע גם לדברים היפים. לפום צערה אגרה, לפי הצער גם השכר. ובאשר למובא במדרש, באותה שעה ביקשו מלאכי השרת לומר שירה לפני הקדוש ברוך הוא. אמר להם הקדוש ברוך הוא, מעשה ידי טובעים בים ואתם אומרים שירה לפניי? וכי המלאכים מלבד שרו? הן נאמר מפורשות, אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת להשם. פרשת השבוע שלנו, פרשת בשלח. ומדוע הקדוש ברוך הוא גואר רק במלאכים? והשיב על כך רבי אריה לוין. בני ישראל בצדק אומרים שירה. סבל רב מאוד סבלו עד שנגאלו מעול השיעבוד. אז מה לכם המלאכים לשיר שירה? וכי נשאתם בעול השיעבוד? אתם מלאכים. וכי ידעתם צער ומכאוב כמכאובם של ישראל? נמצאנו למדים כי יש מי שרשאי לשיר ויש מישהו שאינו רשאי לשיר. תכף אני גם אביא דברים בשם הגאון רבי ישראל מאיר לאו. בדיוק על אותו נושא. מתי אדם ראוי לו להבין דבר ומתי דבר אין ראוי לו לאדם להבין. אני ממשיך עם רבי ירי לוילין לוין, זצל. הוא מוסיף רבי אריה לוין ואומר, מי לנו מנהיג כמשה רבינו אשר גדל בבית פרעה כבן מלך, מטש את ארמון המלוכה וייך את המצרי בראותו מכה איש עברי, רץ לפני בני ישראל כסוס במדבר, ועם כל זאת לא זכה לעלות ולהיכנס לארץ, כי מנגד תראה את הארץ, וכל זאת יען לא הממתם בי להקדישני לעיני בני ישראל, לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ שנתתי להם. ואף שגילה מסירות נפש לעמו, נענש משה רבינו כיוון שהיכה בסלע במקום לדבר אליו. ולעומתו נשיא ישראל, נחשון בן עמינדב, הזכור לטוב לנו, דיברנו עליו כך שלשום, גם גדלנו על כך, על אותו נחשון שקפץ ראשון לים. בשל כך שזינק לים סוף תחילה, בשעה שבני ישראל ברחו מפני המצרים הרוצים אחריהם, והים סוגר עליהם. חוששים היו בני ישראל להיכנס לים, ורק נחשון בן עמינדב הוא המאמין היחיד בהבטחת הבורא שהים ייבקע לשניים. וכי בני ישראל הלכו בחרבה בתוך הים, והוא מזנק לים וקופץ את אותה קפיצת נחשון שהקנתה לו שם עולם. נמצאנו למדים, אף מנהיג נבחן בכך, שעה שמסירות נפש ואמונה אוחזים זה בזה ומהלכים יחדיו. וזו גדולתו של הדור, וזו כנראה תהיה גדולתם של מנהיגנו, נקווה, אנחנו מייחלים לכך, מתפללים לכך. אבינו שבשמיים, אנחנו אומרים בכל פעם ופעם, שישלח גם את בינתו ותבונתו למנהיגי ישראל, לראשיה, שריה ויועציה, מאותה תפילה לשלום המדינה. ובבוקר הזה אנחנו זקוקים לכך יותר, אבל בסופו של דבר, אנחנו באמת נצליח לעשות את זה בצורה הטובה ביותר. ואני רוצה לחזור שוב על שמותיהם של 10 חללי צהל. זה קורה אתמול אחר הצהריים במרכז רצועת עזה. לא אתן עכשיו את כל הפרטים. אופסי המל מתן לזר בן 32 מחיפה, לוחמי מילואים שעזבו את הכל ב-7 באוקטובר, שבת קודש, פרשת שמחת תורה, שבת שמחת תורה. ורב סמל הדר קפלוק ממבוא ביתר, ורב סמל סרגי גונד מחר מרמת גן בן 37. תארו לעצמכם, חישבו על המשפחה עכשיו. רב סמל אלקנה יהודה ספז בן 25 מקריית ארבע, ורב סמל יובל לופס בן 27 מאלון שבות, ורב סמל יואב לוי, כולם במילואים, בן 29 מיהוד מונצון, ורב סמל ניקולס ברגר בן 22 מירושלים, ורב סמל סדריק גרין בן 23 מתל אביב, ורב סמל רפיאל אליאס מושיוף בן 33 מפרדס חנה קרקור, ורב סמל מתקדם ברק חיים בן וליד בן 33 מראשון לציון. ועדיין יש כאלה שלא ניתן ברגעים אלו לפרסם את שמם. יהי זכרם ברוך. נצא לפרסומות עכשיו. כך ראויים הם הגיבורים הללו, ונזכור גם את אותם פצועים קשה שעדיין משטופלים גם הבוקר הזה בבתי החולים, וגם את שאר הפצועים. אחינו כל בית ישראל, שלח להם רפואה שלמה.
עכשיו איתכם התעוררות, תוכנית בוקר עם קובי פינקלר.
ושוב חזרנו עליכם בבוקרו של היום השלישי בשבוע, כאן בכל חי, י"ג בשבט תשפ"ג. אמרתי קודם את הבשורה הקשה על כך שנמסרה הודעה לפני זמן קצר ל10 משפחות על מות יקיריהם, נפילת יקיריהם אתמול ברצועת עזה. זאת בנוסף לעוד 3 לוחמי הצנחנים שנפלו אתמול ברצועת עזה. ויש עוד משפחות שמקבלות גם שעות אלו, בדקות אלו, את ההודעה הקשה. נעבור כמה דקות על הדברים המרכזיים שקרו ביממה האחרונה, שירו ביממה האחרונה, בהמשך לדברים הללו, בסגרת וחי בהם. המודיע בכותרת הראשית שלו, היממה הקשה ביותר מתחילת המערכה הקרקעית. לא יודע מתי שהם כתבו את זה, אבל ניבה ולא ניבה, אולי ידעו דברים הללו, ואכן זאת היממה הקשה ביותר מתחילת המערכה הקרקעית. והכותרת כאן מדברת רק על החלק הראשון של הדברים הללו, רק לצערי, שכן זה היה עד להדפסת העיתון, רק לפני דקות אחדות פורסם על מותם של עוד 10 לוחמים ועוד כאלה שמודיעים להם בצורה זאת ואחרת כעת. אז הכותרת הראשית מדברת על היממה הקשה ביותר מתחילת המערכה הקרקעית והכיני כזאת, ועל 3 לוחמים שנהרגו במהלך השתלטות על מוקדי שליטת החמאס בגזרת חאן יונס, כך מאלף פאר סופרו הצבאי של המודיע. ועוד כותרת שנעלמה קצת מן הרדאר אתמול, בחסדי שמיים נמנע פיגוע תופת, שני מחבלי דאש ממזרח ירושלים תכנונו לפוצץ מסעית תופת ליד מדינת הכנסת. הכותרת המשנה, תכנונו לפוצץ מסעית מלאה בבולוני גז והתארגנו בהתאם. זהו פיגוע שני בחודש האחרון מצד תומכי דאש שסוכל בסייעתא דשמיא. זה קורה אתמול, מגלים את זה אתמול, כאשר מגישים נגדם כתב אישום בו מפורטים כל פרטי התכנון. על פי כתב האישום, שני מחבלים בני 19 ו-20 משכונת רס אל עמוד במזרח ירושלים מואשמים בביצוע עבירות ניסיון לפעולה בנשק למטרות טרור. מילים מילים מילים. מן החומרים אני לוקח את 4 השורות החשובות שנתפסו ברשותם, ומן החקירה המתמשכת עולה כי שני המחבלים תכננו להעמיס בלוני גז על מסעית ולפוצץ אותה ליד בקני בניין הכנסת. גם על לבנון לא פוסחים הבוקר הזה בכותרות העיתונים. שורת מטרות של חיזבולה התקופו ב5 מרחבים בדרום לבנון. מטוסי קרב של חיל האוויר תוקפים בין היתר במרחב מרון רס, מבנה בראשו המחבלים אפשר לראות פיצוצי משנה רבים שמעידים על אותם של אמצעי לחימה רבים במקום. וגם עוד דברים, הצבא השתלט על מתקן האימונים המרכזי בדר שטופח, שם התאמנו המחבלים בתקיפת היישובים. יש תמונה כאן בעיתון דובר צהל על לפני השתלטות על המוצב הזה, אל ג'אברי שמו, ולאחר ההשתלטות על המוצב. עוד כותרת במודיע, בפעולת השר גולדנוף, הוא ממלא מקום ראש עיריית בני ברק, הרב זייברט, 100 מיליון שח עברו לבניית הגשר שיחבר את שכונת איילת השחר לבני ברק. כך שכונה שיש בה 1,000 יחידות דיור, יוכלו לעבור בביטחה מן השכונה, מבתיהם, לכיוון הרכבת. גם בפלס כותרת ראשית, מתקפה, הם עדיין לא קיבלו את המידע, מקבל את זה בהבנה רבה, על ההרוגים. מתקפה נרחבת במחנה הפליטים מערב חנוינס, עם תמונות כאן, 3 הרוגים נוספים, השם יקום דמם, מדרום הרצועה. והבגץ בהחלטה חמורה נוספת, התומכת בהגברת חילולי השבת, כותרת משנה בפלס. וגם על לבנון, לקחו תמונה מכאן ותמונה מכאן, פעולות מוקדות בצפון הרצועה ובמרכזה, וגם הושמד מתחם הכשרה מתקדם של החמאס, שדיברתי עליו קודם לכן. והכותרת הראשית של יתד נאמן, יום דמים בח'אן יונס, עד סגירת הגיליון פורסמו שמותיהם של 3 הרוגים, לא הותרו לפרסום, רוב הפרטים עדיין חסויים, וזה נכון, מדויק לכתוב כך, אבדות כבדות וכואבות לכוחות הלוחמים, השם יקום דמם, קרבות הכרעה במערב העיר, מן האוויר, על הקרקע ומתחתיה, חוסלו עשרות מחבלים, 4 חטיבות מנהלות לחימה קשה, מול הגדוד הרביעי והאחרון של חמאס, במרכז הכובד של הארגון. זאת הכותרת הראשית ביתד נאמן, באותיות שחורות לצד אותיות אדומות. אני רוצה להביא לכם את דבריו של הרב לאו בשבוע שעבר בעיתון משפחה, אבל הסיפור החשוב כאן. הקדוש ברוך הוא מצווה את בני ישראל דברים מפורשים. וידבר השם אל משה ואל אהרון ויצוון בבני ישראל ואל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. הקדוש ברוך הוא מצווה אותם לא להתפעל, לא להתרשם, לא מקוצר הרוח של בני ישראל ולא מהטיעונים של פרעה. אבל בפסוק ישנו, אומר הרב לאו, ביטוי אחד מעניין, ויצווים. וזה לא דבר תורה רק, זה סיפור שבהחלט יעורר את כל אחד ואחד מאיתנו, וגם וכל אחת ואחת, בהמשך לדברים שאמרתי קודם לכן, על אותו ויכוח שבין הקדוש ברוך הוא למלאכים שרוצים לומר שירה, אתם לא סבלתם. בפסוק, אומר הרב לאו, ישנו ביטוי אחד מעניין, ויצווים, למה הכוונה? על מה ציווה הקדוש ברוך הוא את משה ואהרון? על ההליכה למלך מצרים יצטוו כבו קודם, אם כן, מה פירוש הציווי הנוסף הזה? ואז בתלמוד הירושלמי, במסכת ראש השנה, מופיעה אמירה מעניינת של רב שמואל ברב יצחק. על מה ציווהם הוא שואל וגם משיב, על פרשת שילוח עבדים. יש מצווה ליהודי שלוקח עבד עברי לנהוג בו בזהירות ובכבוד, ובעיקר לשחרר אותו כשמגיע זמנו. לא להמשיך לשעבד אותו. וכאן עולה שאלה חריפה. עוד לא היה מתן תורה. עם ישראל עוד לא התגבש לעם. כל הפעילות עכשיו היא להוציא אותו מהשיבוד. האם מכל תרייג המצוות לא מצא הקדוש ברוך הוא שואל הרב לאו מצווה יתרה מאשר הדבר הזה, מאשר שילוח עבדים? הרי כשהם היו שם נתונים בגלות, איש מהם אפילו לא חלם להחזיק עבד בביתו. כל הציווי הזה נראה מופרך ולא שייך למצבם. ואז הוא מספר את הסיפור הבא. סיפור שהראה בעיר הטקסטיל המפורסמת לודג' בפולין. כל מי שנכנס כיום אל בית העלמין הענק של לודג' יודע שבין רבבות המצבות יש שתי מצבות ייחודיות. אחת מהן בכניסה מצבתו של רב העיר המיתולוגיה, הגאון הנודע רבי אליהו חיים מייזל, זכר צדיק לברכה. מי שנחשב לחכים הדיודאי, על שם כישרונותיו המופלאים. ובהמשך באותו בית העלמין עצמו, ניצב מבנה אבן ענק ומפואר, מאותר בחיכובים, בעיתורי אבן, ומעליו מופיעה מילה אחת בלועזית, פוזננסקי. מתחת למבנה הבלתי שגרתי הזה נטמן מלך הכותנה המפורסם, ישראל קלמן פוזננסקי. אל הון שחלש בימיו על תעשיית הטקסטיל של העיר והאזור אפילו. היהודים דיברו בהשתאות על רוב עושרו, סיפרו שרחובות שלמים מהעיר הפולנית היו שייכים לו. שני היהודים הללו חיו באותה תקופה. הרב מייזל היה הרם אמר דאטרה הרוחני, ופוזננסקי היה הפילנטרופ הממוני. יום חורפי כפו, בחורבות משתוללות שערות שלגים. ולרבה של העיר נודע שיש כמה משפחות עניות שאין להם כסף לרכוש עצי עסקה, ילדיהם קופאים במובן המילולי של המילה. והרב בעל הלב הרחום מהר לצאת אל הטירה של פוזננסקי כדי להתרימו מעט דמי עצים. אם קברו של פוזננסקי כל כך גדול ומרשים, ניתן רק לשער איך נראה היה ביתו. קמפוס שלם של מבנים מפוארים, חצר ירוקה ומדרגות שיש בכניסה. הרב הנמרץ טיפס בהן, ציצל בפעמון והמתין עד שהמשרת פתח את השער. מהבית המוסק פרץ אשד חמים, והמשרת שראה את הרב עומד כפו בחוץ, מהר לרוץ אל בעל הבית ולספר לו שהרב בכבודו ובעצמו ממתין ליד הדלת. כמה דקות חלפו, ופוזננסקי הופיע בפתח, לבוש חלוק בית דקיק, כאלה למי שביתו חמים ונעים. הוא הגיע עד לדלת, פתח אותה בתנועה חדה ומהר להזמין את הרב להיכנס, אך הרב ביקש מפוזננסקי לצאת אליו אל המבואה. אינני רוצה שכולם ישמעו על מה אנחנו מדברים. וכך ניצב לו הגביר האגדי ליד הרב, מקשיב לבקשתו שיוצאת מקירות לבבו. הרב תיאר לו בעריכות את מצבם של הילדים הקטנים, שאין בביתם לחם ואפילו לא עצים להסקה. פוזננסקי המנומס שתק בהתחלה והקשיב בארשת פנים רצינית, אך לאחר דקה אחת התמלאה מפיו זעקר כבוד הרב, ישמח מאוד לשמוע את דבריו, אבל לא כאן, עוד דקה בכפור הזה ואני עלול להצטנן וליפול למשכב. אין שום בעיה לדבר, אבל בבקשה נעשה זה בתוך הבית. הרב מייזל, החכם, המתין בדיוק לרגע הזה. זה בדיוק מה שרציתי לך, שרב. במקום לעמוד ולהסביר לך את מצבם הקשה של הילדים הקטנים הקופאים בקור הזה, רציתי שתרגיש ולו לדקה אחת ספורה את מה שהם חווים ימים ולילות רצופים. רק כך את באמת תוכל להבין על מה מדובר. פוזננסקי הבין את ההסבר, והסכום שיצא מארנקו באותו יום הספיק כדי לחמם את בתי העניים למשך תקופה ארוכה, והביא ליהדות העולמית סיפור נאה עם מוסר השכל נוקב. אז 10 לוחמים שנפלו הבוקר הזה, יהי זכרם ברוך, אזכרם.
Is gedein mer geyt שורים אוי 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 והטבי
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם קובי פינקלר.
טוב, 7:42, בעוד 8 דקות דובר צהל ייתן הצהרה לתקשורת ויסביר את כל מה שקרה. כאמור, מי שמצטרף אלינו עכשיו הותרו לפרסום שמותיהם של 10 לוחמי צהל שנפלו אתמול ברצועת עזה, זאת בנוסף ל3 לוחמים, לוחמי הצנחנים, כולם חיילי מילואים. ועוד שורה של הודעות בדרך למשפחות נוספות ממש בשעה האחרונה, ודובר צהל כמו בעוד 8 דקות ייתן על כך הצהרה. אנחנו נעביר אותה כאן בשידור חי בעזרת השם, ועד שנעבור אליו בוא נחזור קצת להיסטוריה, רענן את מחשבותיכם. מטבע כסף נדיר וחשוב בין כ-2500 שנים התגלה לאחרונה בערי יהודה. אנחנו רוצים לומר שלום ובוקר טוב לרוברט קול מרשות העתיקות. שלום לך.
כן, בוקר טוב, לא כל כך בוקר טוב.
נכון,
קשה
נכון.
קשה לדבר על תרבות בימים כאלה.
כן, אנחנו חוזרים, אתה צודק, אני מסכים איתך לחלוטין, התלבטתי כאן, אבל מכיוון שדובר צהל דחה את הדברים, אמרתי גם לאנשים, אנחנו ניתן דברים קצת שקרו כאן מבית ראשון, וסימן שאנחנו חיים כאן כמו עם הנצח אלפי שנים. אז אתם חושפים את המטבע הזו, שמעידה על מה? למה זה מטבע נדיר מאוד, אתה מספר לי לפני כן, עשוי כסף ומתוארך לפני כ-2500 שנים.
כן. ראשית, באמת המטבע הוא מיוחד מאוד, בגלל שהוא כל כך קדום. הוא עד כדי כך קדום, שהוא בכלל שייך לקבוצה של מטבעות שנטבעו מחוץ לגבולות שנקרא ארץ ישראל, סוריה, הוא שייך לעולם היווני, ממש לראשיתה של המטבעות, לתביעה שהתפתחה בעולם היווני, מה שהיום טורקיה, יוון, בעת עתיקה, זה דבר ראשון. הדבר השני הוא, מה שגם מפתיע, שהמטבע הוא, אמנם הוא מטבע, אבל הוא לא שימש כמטבע בקונטקסט איפה שמצאנו אותו בחפירה, אלא הוא שימש כבצע כסף. וזה חוזר באמת להיסטוריה שלנו, אולי להיסטוריה של התנך אפילו. שאנחנו חוזרים לתקופה שלפני המצאת המטבע במאה השביעית לפני הספירה, שאנשים היו משלמים, עושים תשלומים בשקילה, כן? ויש לנו את הסיפור המפורסם של אברהם, שמשלם עבור קבר במערת המכפלה, והוא שוקל, והוא שוקל 400 גרם, סליחה, 400 כסף.
שם השקל כסף עובר לסוחר, שם במערת המכפלה שאברהם קונה אותה.
נכון, 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 בדיוק.
כן.
וזה באמת הסיפור של... נכון, וזה באמת הסיפור שתקופה מאוד מאוד ארוכה, כן, שתקופה שמתחילה לפני יותר מ-4,000 שנה, אנשים שילמו באמת שלומים בכסף, פשוט שקלו את הכסף. והמהפכה האמיתית הייתה כמובן במאה השביעית, כאשר המציאו את המטבע, והמטבע למשל זה בצע כסף סטנדרטי. אבל שוב, החצי המטבע שאנחנו מצאנו הוא עדיין, הוא אמנם מטבע, אבל הוא שימש כבית סקט. אז אנחנו רואים פה איזשהו תהליך שעובר, כן? המטבע נמצא בקונטקסט ארכיאולוגי של המאה הרביעית לפני הספירה. אנחנו רואים תהליך מאוד מאוד ארוך, שאף על פי כן שכבר המציאו את המטבע, כן? לפני 200 שנה, עדיין משתמשים בבית סקט. וזה תהליך שממשיך למעשה עד מאה השלישית לפני הספירה. תהליך מאוד ארוך, וכבר אנחנו מגיעים למאה השלישית לפני הספירה, אחרי כיבושי של אלכסנדר מוקדון, והתפתחות העולם ההלניסטי, ואז באמת כבר יש הרבה הרבה מאוד מטבעות, והמטבע הופך להיות באמת המדיום החשוב ביותר לתשלום.
ואתם מוציאים שם גם משקולת שקל, מה זה אומר?
עוד פעם, אנחנו חוזרים לעולם הכלכלי, באמת המשקולת שייכת לעולם של ממלכת יהודה, כן, אנחנו מדברים על מאה שביעית, ממלכת יהודה, ועליו חרות סימן שבאמת מדובר פה על משקולת של שקל אחד, שזה, ובאמת המשקולת, השקל הסטנדרטי הייתה אז קצת יותר מ-11.30 גרם, ובאמת המשקולת הזאת היא בערך 11 גרם, וזה שייך לעולם של המאה השביעית. האם יש קשר בין המשקולת והמטבע? קשה לדעת, כן? קשה לדעת.
זה מרגש למצוא דבר כזה?
אני חושב שזה כן מאוד מרגש, כי על אף שאנחנו מדברים על... אני חושב שכן, 121, אנחנו נמצאים ב-121, ועדיין אנחנו רואים חלק מהעבר שלנו שחוזר 2,700, 2,500 שנה אחורה. צריך לחשוב על הדברים האלה, כן? מאיפה אנחנו, לאן אנחנו הולכים, מאיפה אנחנו באים. אני חושב שזה דבר, זה התרומה כמובן החשובה של הארכיאולוגיה.
יפה. נחמד היה לשמוע קצת, להחזיר אותנו לדעת שאנחנו באמת שורשיים כאן ונטועים שם עוד מימי בית ראשון ולפניו, דווקא בשבוע הזה שאנחנו יוצאים ממצרים ועושים פעמנו לארץ ישראל. רוברט קול, רשות העתיקות, תודה לך, שיהיה לך בוקר.
בבקשה.
נעים יותר, אני יודע, כן, בשורות טובות יותר.
נכון, בשורות טובות יותר.
אמן, תודה. ואנחנו ממתינים כאמור כאן בשידור חי להודעת דובר צהל, שיסביר על כל האירוע שקרה אתמול, וכאמור לפני כחצי שעה, מפרסם דובר צהל את שמותיהם של 10 חיילים, חללי צהל שהודעה נמסרה למשפחותיהם לפנות בוקר על אירוע קשה שהיה אתמול ברצועת עזה, שבו מתמוטט מבנים על כוחותינו. רב סמל מתקדם מתן לזר בן 32 מחיפה, רב סמל הדר קפלוק בן 23 ממבוא ביתר, כולם אנשי מילואים. רב סמל מתקדם סרגי גוטמחר בן 37 מרמת גן, רב סמל אלקנה יהודה ספז בן 25 מקריית ארבע, רב סמל יובל לופס בן 27 מאלון שבות, רב סמל יואב לוי מיהוד מונסון בן 29, רב סמל ניקולס ברגר בן 22 מירושלים, כולם לוחמים בגדוד 8208 חטיבה 261 בדרום רצועת עזה נפלו. ומצטרף אליהם רב סמל סדריק גרין בן 23 מתל אביב, לוחם בגדוד 8208, ורב סמל רפאל אליאס מושיוף בן 33 מפרדס חנה קרקור, ורב סמל ברק חיים בן וליד בן 23 מראשון לציון. בנוסף, בקרב בו נפלו הלוחמים, כאמור לוחם במילואים בגדוד 9206 נפצע באורח קשה. ובנוסף לחללים המצוינים בהודעה, נמשך תהליך ההודעה למשפחות הנוספות על כך שיקיריהם נפגעו באירוע, ואנחנו כאמור ממתינים להודעת דובר צה"ל. המועצה האזורית שומרון מוציאה עכשיו הודעה שרב סמל יובל לופס בן 27 מהיישוב כפר תפוח בשומרון נפל חלל בהגנה בעזה. רב סמל, אני קורא את ההודעה שלהם, יובל לחם בחטיבת אגרוף הברזל של השריון, כל אחיו משרתים כעת בלחימה, אחד בג'נין והשני בעזה. ראש המועצת שומרון אומר, יובל נפל על הגלת המולדת. כך 10 לוחמים שצהל, אפשר לבדוק מוטי אם זה מתחבר לנו, כי הודעת דובר צהל התחילה, יש כאן תקלה במערכת של החיבור שלהם אלינו. אנחנו נשתדל להביא את הדברים ככל שנוכל להביא אותם עכשיו כאן בשידור. כאמור, צהל מפרסם עכשיו את האירוע הקשה, אירוע שבו למעשה קצת ניתן לכם פרטים עוד לפני הדברים. הנה, אנחנו מתחברים.
עבר טנק שיפתח את הכוח. ובמקביל לכך, עירה פיצוץ של שני מבנים
כן, זה מתחיל ונקטע. אז אני אספר לכם בצורה כללית מה שהוא יאמר או מה שהוא אומר. אתמול אחר הצהריים, גדוד של אותה חטיבה, אותו גדוד 8208, חטיבה 261, מגיעים למרכז רצועת עזה, לאזור אל מואזי, ממש כמה מאות מטרים מול כיסופים, ומנסים לפוצץ משורה של בניינים. אי אפשר לעשות את זה מהאוויר, והם מכינים שם מוקשים, ומטמינים את המוקשים לאורך כל סדרת הבתים הזו, כדי לפוצץ אותם, דבר שעושים אותו הרבה מאוד פעמים במרחב הזה. באותו זמן עצמו, במרחב הזה שורים הכוחות רבים, כדי גם להבטח וגם לפעול בשטח, ונורה לעבר טנק שנמצא שם במרחב טיל RPG, כתוצאה ממנו נהרגים שני לוחמים, ומהרסיסים או מהניצוצות של אותו RPG מתפוצץ גם כל מתפוצצים כל המטענים הללו שם, וזה גורם לפיצוץ גדול. במקביל ישנו גם ירי נוסף של עוד טיל RPG לעבר הכוחות שנמצאים שם במרחב, וזה עוד מוסיף נופך לכל אותה חמות אדירה של חומרי נפץ, וכתוצאה מכך קורסים המבנים על הלוחמים. תחילה חשבו שמדובר בנעדרים, חלילה בחטופים, אבל מהר מאוד התברר שמדובר בהרוגים, בפצועים, וכל הנעדרים למעשה חולצו במהלך כל הלילה, עד אור ראשון עוד עבדו שם במרחב הזה, גם כוחות הבדחה, וגם כוחות רפואה, חילוץ, דבר מורכב, וכמובן כאשר מביאים אותם לארץ שלבי הזיהוי, וכל אלה לוקחים את הפעילות הזאת. ודובר צהל מאשר עכשיו לפרסום שאתמול נפלו 21 לוחמי מילואים. וזה נוסיף לכך עוד שלושה לוחמים של חטיבת הצנחנים שנלחמת ממש בדקות הללו ברצועת עזה, בחאן יונס, באותו מרחב שבה פועלים הכוחות, בתוך אותו מקום, באותה נקודה ממש שבה פועלת כל החטיבה, כל האוגדה הזאת למעשה. 21 לוחמים. אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה, העומדים בין בים ובין ביבשה, המקום ירחם עליהם ויוציאים מצרה לרווחה ומאפלה לאורה, ומשעבוד לגאולה, השתה בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. את שאר הדברים אנחנו נמשיך כמובן במהדורת הבוקר ובמהלך כל היום. נודה למוטי קופר, האחראי על הביצוע הטכני. עם אחים מתי קובי פינקלר, אנחנו נמשיך ונהיה עם אחים לאורך כל היום הקשה הזה.
Oh,